אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
שלום וברוכים הבאים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים. אני ליאת שפר בן יעקב, המערכת שלכם כאן בפודקאסט.
ובפרק היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של הקשר בין הצלחה לתחרות. האם באמת אנחנו חייבים תמיד לנצח כדי להרגיש מצליחים? אז האמת שככה, זה במסגרת הסדרה שאני מדברת עכשיו על הצלחה, על מה זאת הצלחה, על חוויה של הצלחה, על איפה אנחנו חווים ולא חווים הצלחה בחיים. וככה, הנושא הזה של תחרות עלה מאוד חזק השבוע שהשתתפתי בכנס, היה לי זכות גדולה להשתתף בכנס של ערן שטרן על הגשמה, והשתתפתי בפאנל עם שני גברים מדהימים, אחד סגן אלוף עולם בגלישת רוח, ושני מאמן מנטלי, איתן עזריה ונמרוד משיח. ובאמת עולם התוכן שלהם, עולם תוכן של ספורטאים, אנשים שהם מתחרים באמת ברמות הכי הכי גבוהות שיש. ודיברנו על נושא של הגשמה אישית, לאו דווקא באמת מהנושא של, או מהתחום של ספורט, אלא בכלל הגשמה בחיים, מה זאת הגשמה בחיים. והשיח היה באופן טבעי סביב עולם הספורט ועולם התחרות, ומן הסתם ככה באמת זה עולמות התוכן שלהם, וללא ספק אצל ספורטאים אולימפיים, אצל ספורטאים מקצוענים, כל הנושא של הצלחה, של ניצחון הוא built in במערכת. אבל אחד הדברים ככה שגם דיברנו עליו בשיחה, וככה עלה בהמשך בשיחות עם אנשים שדיברו איתי אחרי הפאנל, זה באמת עד כמה הנושא הזה של תחרות ועד כמה הנושא הזה של ניצחון מלווים אותנו גם לתוך החיים, והאם זה באמת רלוונטי, האם בכלל יש לזה מקום כשאנחנו מדברים על שיח של הגשמה, על שיח של הצלחה, על כל הנושא הזה של תחרות ולנצח. וככה באמת סביב זה עלה לי הנושא או הכותרת של הפודקאסט של האם באמת החיים הם תחרות, והאם אנחנו צריכים לנצח כל הזמן. ואחד הדברים שאני יכולה להגיד, שהוא באמת לאו דווקא קשור לעולמות התוכן של ספורט, אלא מאוד קיים בכלל בעולמות התוכן שלנו, זה הנושא הזה של דירוג, והנושא של להיות מספר אחד. אז שוב, אני ככה הרבה פעמים חוזרת למקומות האלה, אז אם זה מתחיל מהאחוזונים שאנחנו נולדים איתם, ואם זה כמובן אחר כך בבית ספר של הדירוג של התלמידים, ומי ראשון ומי שני, ומי שקיבל תעודת הצטיינות כזו ותעודת הצטיינות אחרת, ואנחנו נמצאים בחברה שהיא מאוד מאוד מדרגת, גם האזור המגורים שלנו, אז אנחנו יודעים שבכל עיר, בכל מקום, יש את השכונות היותר יוקרתיות, השכונות הפחות יוקרתיות, יש את הערים היותר יוקרתיות, הערים הפחות יוקרתיות, וחלק מהתפיסה שלנו, וזה כן משהו שאני מאמינה יושב באמת ברמה האבולוציונית הישרדותית שלנו, הנטייה שלנו להסתכל על דירוגים, להסתכל על השוואה, להסתכל עלינו ביחס לאחר, כל נושא אפילו בטבע של זכרי אלפא, נקבות אלפא, שבאופן טבעי יש איזשהו מדרג, ואנחנו מסתכלים הרבה פעמים על הסביבה, בגלל שאנחנו יצורים חברתיים, בגלל שאנחנו יצורים שזקוקים לסביבה כדי להתפתח ולפרוח, אנחנו הרבה פעמים באמת מסתכלים על הסביבה כדי להבין איפה אנחנו, כדי להבין האם אנחנו במקום טוב, איפה אנחנו עוד יכולים להתקדם, להתפתח. וגם אני אגיד שללא ספק המקום הזה של תחרות, של הישגיות, הוא בהחלט מנוע שדוחף אותנו. זאת אומרת, הרצון שלי להצליח, הרצון שלי להיות ראשונה, הרצון שלי להרוויח יותר או לנסוע באוטו יותר יוקרתי, תשימו לב בכמה מקומות בחיים זה נמצא, מי הרכבים שאנחנו נוסעים והשעון על היד שלנו וכל מיני סמלי סטטוס שהתפקיד שלהם זה בעצם לדרג אותנו. ואנחנו משתמשים בהם כדי לתת לעצמנו איזשהו אישור וכדי לעשות איזשהו סדר. אני חושבת שבבסיס הביולוגי שלנו, המקום הזה של דירוג, של מדרג, של איזשהו רמות שונות נותן לנו תחושה של סדר, של ארגון, של ודאות, של אני יודעת מה אני לכאורה, כן, כמובן, מה אני מצפה מבן אדם בדרגה מסוימת, אז יש לנו גם בצבא את הדרגות, ויש לנו באוניברסיטה את הדרגות, ובעבודה כמובן יש לנו את הדרגות השונות, אז אני יודעת מה אני מצפה מעובד בדרג מסוים, מה אני מצפה ממנהל בדרג מסוים, זאת אומרת, ההיררכיה הזו עושה לי איזשהו סדר וארגון בעולם שהוא ברובו, או שכולנו שמנו לב בוודאי בשנתיים האחרונות, ברובו די כאוטי. ואז הנושא הזה של מדרג ושל השוואה נותן לנו איזשהו סדר, איזשהו מבנה שאנחנו יכולים לסמוך עליו. הבעיה היא שכשאנחנו מתחילים להפנים את השיחה הזו ואנחנו מזדהים עם הדירוג שלנו, בין אם זה הדירוג החברתי או הדירוג הכלכלי או הדירוג שלנו בעבודה או המיקום שלנו, לא יודעת מי איזה אמא הביאה הוגה יותר יותר מושקעת לימי הולדת, אנחנו מורידים את זה לכל כך הרבה דברים, אפילו מגוחכים לפעמים, בחיי היומיום, האם זה באמת משרת אותנו ומניע אותנו? אז אני אגיד ככה בגדול שיש אנשים שללא ספק הנושא הזה של הישגיות, של תחרותיות, שבילטין במערכת שלהם, מאוד מאוד מניע אותם להתקדם, לדרוש מעצמם יותר, להניע את עצמם קדימה, לנסות יותר, להעיז יותר, להצליח גם יותר. אז ללא ספק, אצל אנשים מסוימים זה דרייב. יש אנשים, אגב, ואני ביניהם, אני מודה, שתחרות, הישגיות, כל הנושא הזה הוא משהו שמאוד מאוד מצמצם אותם, מקטין אותם, שם אותם במקום פחות עוצמתי, נקרא לזה, ודווקא הם יעשו מה שאפשר כדי להימנע מתחרות, כדי להימנע מלבדוק איפה הם מול האחרים. מן הסתם באופן טבעי הרבה פעמים זה יכול לשבת על מקום של אולי חוסר ביטחון, אולי הפחד שינצחו אותי, אבל אני חושבת שבאמת יש גם משהו מאוד במבנה האישיותי, שיש אנשים שתחרות לאו דווקא מניעה אותם קדימה, לאו דווקא איזשהו כוח שדוחף. אבל גם אצל אנשים שהתחרותיות או ההישגיות דוחפת אותם, הרבה פעמים צריך לשים לב, או חשוב לשים לב, איפה אנחנו גם משלמים עליה מחיר. כי בן אדם שהוא הישגי, גם אם זה כוח שמניע אותו, הרבה פעמים הוא ימצא את המקום הזה בתחומי חיים, שזה לאו דווקא תומך בו שם. אז בוא נגיד שאם, לא יודעת מה, אם ברמה העסקית, אז התחרותיות גורמת לי לעשות דברים יותר גדולים, להעיז יותר, לבנות עסק יותר גדול, שעוזר ליותר אנשים, יכול להיות שבאחד על אחד, באינטימי, בזוגי, במערכות יחסים, המקום הזה של השוואה ותחרות, ושאני צריך לנצח מישהו כדי להיות בעל ערך, לא בהכרח ישים אותי במקום טוב, לא בהכרח יקדם אותי, והרבה פעמים, וזה המקום שהוא מאוד מאוד טריקי וחשוב לשים אליו לב, הרבה פעמים זה יגרום לי להרגיש הרבה הרבה פחות טוב ביני לביני בכל מיני מקומות ולהימנע מהם. זאת אומרת, אם אני מרגישה שנניח התחום החזק שלי זה העבודה ושם אני מנצחת ושם אני מצליחה ושם אני מובילה, אבל בחיים האישיים, בגלל שגם אנחנו לא בתחרות ואין את מי לנצח, החיים האישיים צריכים להיות איזשהו סוג של שיתוף פעולה, איזשהו סוג של עבודת צוות, איזשהו סוג של אנשים שווים שמתחברים מהמקום של ערך שווה. כשאני מסתכלת על מערכות היחסים שלי שם, אני לא יודעת להעריך את עצמי בתוכם. אני מנסה לנצח כדי לקבל ערך, ואז כמובן המחיר הוא קונפליקטים, המחיר הוא מתח, המחיר הוא חוסר רגישות, המחיר הוא להקטין את האחר כדי שאני ארגיש יותר טוב, כי אם אני מנצחת, בילט אין במערכת מישהו צריך להפסיד. ואם הערך שלי יושב על זה שניצחתי מישהו, וזה מה שגורם לי להרגיש טוב עם עצמי, זה אומר שכדי שאני ארגיש טוב עם עצמי חייב להיות מישהו שירגיש לא טוב עם עצמו. וכחברה, כזוגיות, כמערכת יחסים וגם בעסקים, זה לא תפיסה מקדמת, זה לא תפיסה מעצימה, וזה בעיקר תפיסה שמייצרת המון לחץ, המון סטרס, כי אני כל הזמן בניסיון לנצח אחרים, ואם מישהו פתאום נהיה יותר טוב, גם אם אני לא נהייתי פחות טובה, גם אם אני עדיין מייצרת את אותם תוצאות ותוצאות שלי מצוינות, אבל פתאום הגיע איזה כוכב עולה כזה, והוא מייצר תוצאות יותר טובות משלי, או נדמה לי שהוא מייצר תוצאות יותר טובות משלי, אני מרגישה פחות, למרות ששום דבר אובייקטיבי בחיים האישיים שלי לא השתנה, אלא בזה שאני משווה החוצה. ולכן הנושא הזה של תחרותיות, של הישגיות, של ניצחון, הוא מצד אחד צריך לחלק אותו לכמה חלקים. קודם כל להכיר בעצמנו האם אנחנו אנשים שהתחרות מניעה אותנו או מונעת מאיתנו. יש אנשים שלא יעשו דברים שאולי היו עושים אותם גם, כן היו עושים אותם בהקשר אחר, אבל בגלל הפחד להפסיד או בגלל שהם לא רוצים להיות בתחרות עם אחרים, הם מוותרים מלכתחילה. אז קודם כל צריך להכיר את המאפיינים שלנו, להבין איזה סוג טיפוס אנחנו, אם אנחנו טיפוס שזה מניע או טיפוס שזה מונע ממנו. זה דבר אחד. אבל גם אם אנחנו טיפוסים שזה מניע אותנו באופן כזה או אחר, צריך לשים לב עד כמה זה משרת אותנו, איפה המקומות שזה משרת אותנו, ואיפה זה המקומות שזה מפעיל עלינו לחצים, שהרבה פעמים יש להם מחירים מאוד מאוד גבוהים. דיברתי גם בפרק הקודם, שאחד הדברים שאנחנו רואים היום הרבה, דווקא אצל אלופים, דווקא אצל אנשים מובילים, בעיקר בספורט, אבל גם בתחומים אחרים, זה שהם מדברים על המצוקה הנפשית הנורא נורא גדולה שקורית מתוך המקום, מתוך המקום הזה של ניסיון לנצח, מתוך המקום הזה של הפחד, דווקא כשהם כבר אלופים, כשהם עם מדליות זהב, הפחד הזה של פתאום לאבד את המקום הזה, פתאום להפסיד לאחרים, הלחץ האינסופי של להמשיך ולשמר את המקום, מייצר מחירים נפשיים מאוד מאוד קשים וכבדים. אוקיי? וצריך לזכור שאנחנו לעולם לא נוכל לנצח בכל מגרשי החיים. אנחנו אף פעם לא נוכל להיות גם הכי יפים וגם הכי עשירים וגם הכי חכמים וגם הכי מצליחים וגם הכי ספורטאים וגם לא יודעת מה. ואז אם התפיסה שלנו שהצלחה, שערך, מגיעים מניצחון, מגיעים מלהיות מקום ראשון או בין הראשונים, זה אומר שגם אם יש לי תחום שהוא חזק, יהיו לי הרבה תחומים שאני ארגיש בהם פחות. ואנחנו רואים המון אנשים שמצליחים בתחום אחד, וממש נכשלים כישלון חרוץ בתחומי חיים אחרים, בזוגיות שלהם, במערכות יחסים שלהם. והסיבה היא כי הם מנסים לקחת את אותם מאפיינים, את אותם דפוסים של לנצח בעסקים, של להתחרות באחרים. הם מנסים לקחת אותם לתחומי חיים אחרים, והם מרגישים שאם הם לא מקום ראשון, אין להם מקום בכלל. אני חושבת שבאמת להבין שמצד אחד זה נמצא בתוכנו, ומצד שני להתחיל למצוא חלופות. מה זה בשבילי הערכה? מה זה בשבילי הצלחה? אם לא היה אף אחד אחר בסביבה. Okay, וזו שאלה שאני ממש מזמינה אתכם ככה לשאול את עצמכם ולתת על זה את הדעת ולהישאר עם זה, כי זה לא משהו שיש לנו תשובה מאוד פשוטה אליו. אבל אם לא היה למי להשוות, ואם לא היה מישהו שיהיה לו יותר ממני או פחות ממני, מישהו יותר רזה ממני או פחות רזה ממני, מישהו עם יותר כסף או פחות, מישהו יותר מצליח ממני בעבודה או פחות, אם לא היה אנשים מסביב להשוות אליהם, איך אני בתוכי הייתי מגדירה מה זאת הצלחה? איך אני הייתי חווה הצלחה אם לא היה שם אף אחד אחר להשוות אליו? ושוב, זה לא כל כך פשוט, כי אנחנו נמצאים בהשוואות כל הזמן, והרשתות החברתיות מאוד שמות דגש על הדבר הזה. ושוב, יש לנו המון המון סמלי סטטוס בחברה המערבית שלנו, שנותנים לנו אישור איפה אנחנו נמצאים בתוך ההיררכיה הזו. אבל מה היה קורה אם לא היה את הדבר הזה? ואני חושבת שכשאנחנו באמת מתחברים לעומק של מה זאת הצלחה עבורי, מה באמת הייתי חווה כהצלחה אם לא היה אף אחד לא להריע לי ולא להגיד לי ביקורת ולא להיות יותר טוב או פחות טוב ממני, מה היה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי? וכשאנחנו עונים על השאלה הזו, זה כוח מניע מאוד חזק, כי זה מוצא בתוכנו את המוטיבציה ואת המניעים האמיתיים שלנו. ואני יכולה להגיד שעבורי התשובה לשאלה הזאת, וזאת התשובה שלי, זו לא תשובה הנכונה, אבל התשובה שלי לשאלה הזאת, היא שאם בהינתן שהיינו שמים את כל הרעשים האלה בצד, מה שעבורי היה מוגדר כהצלחה, היה לדבר את האמת שלי, בביטחון, בלי לפחד מה יגידו או מה יחשבו, אם יאהבו את זה או לא יאהבו את זה, כמה לייקים יהיו לי על זה, או כמה אנשים יבואו לשמוע אותי כשאני מדברת את האמת שלי, ולהיות באותנטיות שלי, להיות אני כמו שאני בכל סיטואציה. אם זה חברים, ואם זה זוגיות, ואם זה עם הילדים, ואם זה בעבודה, ואם זה בסרטונים או בפודקאסטים שאני מעלה, להיות תמיד אני מחוברת למהות, למקור, לאותנטיות שלי. כי אחד הדברים שעבורי מאוד מאוד קשים, ואני יודעת שהם לא רק שלי, אולי גם אתם יכולים להזדהות איתם, זה שכשאני מרגישה שאני לא במרחב שלי, כשאני מרגישה שאני מזייפת לעצמי, שאני לא באותנטיות שלי, שאני לא מדברת את עצמי, שאני מתנחמדת מה שנקרא, או מתנצלת, או מנסה להגיד דברים שמישהו יאהב אותם, אני מרגישה שמשהו בתוכי קווה. אוקיי? והמקום הזה, לא רק שההשוואה בחוץ מאתגרת אותו, זה המקום שההשוואה בחוץ מונעת מאיתנו להתחבר אליו. אוקיי? מהמם, רחל, לתת את הערך שלך שיעזור למשפחות מעולה. אז המקום הזה של... ומה יקרה אם אני אתן את הערך שלי לעזור למשפחות, ולא יהיה שם מישהו שיקבל בצד השני. זה דורש מאיתנו כוחות מאוד מאוד גדולים לדבר את האמת שלנו בלי פחד, ולא כי אנחנו מושלמים, אוקיי? לא כי מה שיש לנו להגיד זה דברי אלוהים חיים, אלא כי מה שיש לנו להגיד זה מה שיש לנו להגיד, זאת האמת שלנו, ואני שלמה עם עצמי ועם האמת שלי, ואגב היא גם יכולה להשתנות ולהתפתח, שזה גם משהו מאוד מעניין שקורה לנו הרבה פעמים, ככל שאנחנו מתפתחים ומשתנים, פתאום האמת, פתאום הדברים שאנחנו רואים אותם משתנים, ואז לפעמים אנחנו מנסים להמשיך ולשמר איזשהו תפקיד, איזשהו פסון, איזשהו משהו שחשבו עלינו, ודווקא אם הצלחנו, אפרופו המדליסטים האולימפיים שמגיעים למקום גבוה, דווקא שהצלחנו, הרבה פעמים קשה לנו לעשות את השיפט הזה, את השינוי הזה, כי אנחנו מרגישים שכבר מצפים מאיתנו למשהו מסוים. אז לכן בעיניי ההגדרה הזאת של להצליח להיות אני, לדבר אותי בלי לפחד מה יגידו או לא, דווקא מהמקום של לא לקבל את הערכה, לא לקבל את הלייק, לא לקבל את הפידבק מהעולם, מקום מאוד מאתגר, והעבודה הפנימית זה באמת היכולת לתת לעצמי את החיזוקים, כי הרי מה שקורה, כשאני מפסיקה להשוות, אני מפסיקה לבקש מהעולם את החיזוק הזה, אני צריכה להתחיל למצוא אותו בתוכי, okay? כי היתרון בזה שאנשים מדרגים אותי, או עושים לי לייקים, או משלמים לי כסף, או מעריכים את מה שאני אומרת, זה שהעולם בחוץ מחזק את מה שאני עושה. וכשאני תלויה בעולם בחוץ, זה חרב פיפיות. כי העולם יכול לחזק את מה שאני עושה, והעולם יכול שלא לחזק את מה שאני רוצה. העולם יכול לאהוב את מה שאני עושה, או לא לאהוב. ואם אני תלויה בעולם בחוץ, אני כבר עוד פעם מאבדת את עצמי. ולכן זה באמת, אני חושבת שהסדרה הזו סביב הצלחה ככה, מאוד מאוד מאתגרת את המקום הזה, גם אותי, של איך להביא את הדברים, כי זה באמת הרבה יותר מורכב מסלוגנים כאלה, ממשפטים יפים, מלנצח ומאסיב אקשן, ולהיות ראשון, ולחשוב ולהאמין שאתה ראשון, ולא לוותר על עצמך, כל מיני סיסמאות כאלה נורא נורא יפות, אבל בעומק המורכבות הרבה יותר גדולה, היא דורשת מאיתנו איזשהו דיוק ובהירות ו... אותנטיות מאוד עמוקים שדווקא המשפטים האלה הרבה פעמים מרחיקים אותנו. כי אם אני רוצה להיות מספר אחד ומאסיב אקשן ושואבות ולהיות בחוץ ולצעוק את האמת שלי, אני יוצאת החוצה ולא נכנסת פנימה. אז אני ממש מזמינה אתכם ככה לשאול את השאלה הזאת, מה היה קורה אם היינו שמים את הכל בצד והיינו מתחברים פנימה? מה אני הייתי מגדירה כהצלחה? בלי מחיאות כפיים, בלי פידבק בחוץ. מה היה עבורי הצלחה? ולראות איך אנחנו מתרגלים את זה ונותנים לזה יותר ויותר מקום. ואני אגיד ככה עוד משהו על התודעה החדשה, על העולם החדש שאנחנו נכנסים אליו, ואני חושבת שלא סתם פתאום המון ספורטאים, המון אנשים מצליחים מדברים, נקרא לזה על הצד האפל של השמש, על הצד האפל של ההצלחה, על הצד הקשה של ההצלחה, על המחירים של ההצלחה, כי אנחנו גדלנו כולנו בעולם שהצלחה זה לנצח אחרים. והעולם שאנחנו הולכים אליו, התודעה החדשה, העולם שאנחנו מדברים על אחדות, על קולקטיב, על היחד הזה, ההצלחה שלי היא האותנטיות והאמת שלי, ביחד עם ההצלחה של האחר. כשאני והאחר נצליח ונרים אחד את השני, הסינרגיה, החיבור הזה, יצר הצלחה הרבה יותר גדולה עבור שנינו. ואנחנו לא למדנו לדבר הצלחה גדולה עבור שנינו. כי אם כל הכיתה קיבלה 100, המבחן היה קל. לא כל הכיתה הצליחה ביחד. ואנחנו מתחרים אחד בשני. לא לימדו אותנו לעשות עבודה שהיא עבודה קולקטיבית. היום זה נכנס יותר ויותר, אבל בדיוק מהתפיסה הזו, שהמלחמה היא לא על פירור העוגה האחרון. השאלה היא איך אנחנו ביחד מייצרים עוגה הרבה יותר גדולה, שתייצר עוד עבור אחרים. זה העולם שאנחנו נכנסים אליו בעיניי, גם ברמה החברתית, גם ברמה העסקית, גם ברמה הבין אישית, איך אנחנו מייצרים סינרגיה ויותר לכולם כשכולם מנצחים. וזו תפיסה מאוד שונה מהתפיסה שרובנו גדלנו עליה. אוקיי? ואגב, מה שקורה בחוץ, אני יודעת שאני מדברת על עולם חדש ותודעה חדשה ואיזה מין חזון אולי ורוד כזה, ואנחנו מסתכלים בחוץ ואנחנו רואים כאוס, או רואים בדיוק את ההפך, את הנתקים, את המלחמות, את ההקצנה, את כל אחד נלחם על האמת שלו, כל אחד. הסיבה שאנחנו רואים את הפער הזה, כמו שאני תמיד אומרת, שכדי לעשות שינוי, אנחנו חייבים להבין מה לא בסדר. Okay? כדי ליצור בריאות, אנחנו חייבים לזהות את המחלה. כדי לייצר שינוי בדפוסים העמוקים החברתיים שלנו, אנחנו חייבים להבין על מה הם יושבים. והם יושבים על פערים מאוד גדולים. הם יושבים על, על, על אמת שלי ואמת שלך. על אני אנצח אם אתה תפסיד. ואנחנו חייבים לראות את זה ולראות את המחירים שאנחנו משלמים כשזה העולם שאנחנו חיים בו. ואנחנו משלמים מחירים בזוגיות שלנו. אנחנו רואים כמה מערכות יחסים זוגיות התפרקו בשנים האחרונות. וכמה מערכות יחסים חברתיות התפרקו בשנים האחרונות. והסיבה שהם מתפרקים זה כי אנחנו לא יכולים להמשיך לייצר את אותה מציאות ממקום כזה של, של מאבק, של אני אוכל להצליח ולנצח רק אם אתה תפסיד. אז ככה המשפט שלי שמסכם את, את הפרק הזה זה החיים הם לא תחרות ואין לנו את מי לנצח. והמקום שאנחנו כולנו נגדל זה המקום שכולנו נצמח ביחד וכל אחד יהיה הגרסה הכי טובה של עצמו, בתוך עצמו. ומתוך זה הוא יביא את המתנה שלו לעולם. כי כשאנחנו מדברים על ייעוד, כשאנחנו מדברים על להביא את הקול שלי לעולם, זה לא להביא את מה שאחרים רוצים שאני אדבר, זה לא את מה שאחרים רוצים לשמוע, זה להביא את הקול שלי. ונקרא לזה החיבור העמוק של זה, כי בסוף תגידו לי, אוקיי, סבבה, זה נחמד לדבר את האמת שלי, וזה נחמד להיות באיזה מין עולם רוחני מחבקי עצים, כמו שקוראים לי לפעמים. אבל צריך פרנס וצריך גם להביא את הכסף הביתה. והתפיסה שלי, ואני יכולה להגיד שאני חד משמעית רואה את זה בעסק שלי כבר הרבה שנים, וככל שאני יותר מדייקת את עצמי, ככל שאני פחות מנסה לדבר אל מישהו או לרצות מישהו, אלא מדברת את האמת שלי, יותר ויותר אנשים יתחברו אליי. נכון, גם יותר ויותר אנשים לא יתחברו ולא ירצו לשמוע. וזה בסדר, אבל זה מדייק את האנשים שאני מדברת את מה שיש להם לשמוע, בדיוק כמו שכתבת לי ככה, שאת מסכימה וזה מתחבר. כי כשאנחנו מדברים את האמת, אנחנו לא צריכים את כולם. אנחנו לא צריכים שכולם יסכימו, שכולם יבינו, שכולם יהיו איתנו. אבל כשאנחנו מדברת את הדיוק שלנו, יגיעו אלינו אנשים המדויקים. יגיע הפרנסה, יגיע השפע, יגיע הכסף. אני מאוד מאמינה בזה, אני מאוד חיה את זה. ואני חושבת שבאמת האתגר שלנו זה לעשות את הקפיצת אמונה הזו ולסמוך שכשאני אדבר את האמת שלי, הכי נקי שיש, יהיה האנשים הנכונים והמתאימים שיבואו לשמוע. אוקיי? אז בעיניי הכל מתחבר, זה לא לוותר על זה בשביל זה. זה למצוא את, את המקום שבו אני מביאה את עצמי, והעולם אומר לי תודה על זה. כי זה התפקיד שלנו, זה מבחינתי, אם תשאלו אותי מה זה ייעוד, מה זה חתימת הנשמה, מה התפקיד שלנו בעולם, לדבר את עצמנו, והעולם מתגמל אותנו על הדבר הזה. אוקיי? זה לפעמים אנחנו שלא מתגמלים אותנו, אנחנו שיושבים עם הביקורת, או אנחנו שמקטינים את עצמנו, ואז את זה משדרים החוצה. אבל העולם מתגמל אותנו על הדברים האלה. אוקיי? אז תודה גדולה, אני מקווה שזה ככה אלא חומר למחשבה. אחד הדברים שאני ככה מזמינה אתכם באמת לבדוק בהקשר הזה, זה כמה אתם משווים. אני יכולה להעיד על עצמי, שלפעמים זה מדהים אותי, עד כמה אני נמצאת באוטומט, בכלל בלי לחשוב, כאילו אם בחלק המודע שלי אני מפרגנת, ואני באמת רוצה שאנשים יצליחו, ואני יותר מזה, אני גם יש לי מין תרגיל כזה שכשאני רואה מישהו מצליח, אז אני ממש ככה שמחה את שמחתו ואומרת איזה כיף ואיזה יופי, כדי להעצים בתוכי את הדבר הזה, כדי לאפשר לעצמי לשלוח אותו לעולם. אוקיי? אז תשימו לב מה קורה לכם, ואני, למרות שאני מאוד מודעת, ולמרות שאני עושה את הדברים האלה ממש כחלק מהתרגול, הייתי אומרת, או חלק מההוויה שלי, זה עדיין נמצא שם, זה כל כך עמוק יושב ב-DNA שלנו, בהתניות, בתרבות, שזה ממש לשים לב עד כמה זה נמצא שם. אוקיי? אז תשימו לב עד כמה המקום הזה של ההשוואה, כמה המקום הזה של, אני ארגיש טוב אם הוא... אם הוא ירגיש רע. למה זה שמישהו יתגרש הופך את הזוגיות שלי ליותר טובה? אם הזוגיות שלי טובה, מהמם, נהדר, מה אכפת לי מה קורה לצד השני? ואם הזוגיות שלי דורשת עבודה, אז מה אכפת לי אם הזוגיות של מישהו אחר יותר טובה או פחות טובה? אני רוצה לחיות בזוגיות טובה. אוקיי? אז באמת, ננסות ולראות איפה אנחנו נופלים במקומות האלה, ואיך אנחנו מתרגלים משהו אחר שמאפשר לנו ולאחרים יותר. ואני אגיד ככה משהו, רחל, כתבת על העניין הזה שאני לא מצליחה לבדל את עצמי. אני רוצה להגיד לכם שהניסיון שלנו לבדל את עצמנו דרך כל מיני, עוד פעם, דברים חיצוניים, מרחיק אותנו מעצמנו. אני כמעט 20 שנה מנהלת עסק, כמות הכסף, הזמן והאנרגיה שהשקעתי עם כל מיני יועצים עסקיים ויועצים שיווקיים של בידול, ואיך תקראי לעצמך, ומה הדבר המיוחד, ולעשות סקרי דעת קהל, ולסקרי לקוחות, ובאמת, אני חושבת שיש לי דוקטורט בהקשר הזה, אוקיי? ואחד הדברים שאני הבנתי ואני מאוד מאוד מאמינה בו, הבידול שלנו הוא בילטין במערכת. אנחנו לא צריכים להצליח לבדל את עצמנו, הבידול שלנו נמצא מעצם זה שאני אני. וכשאני מנסה לענות לאיזשהו מודל שיווקי כזה ששם אותי באיזה נישה כזו, של אני מומחית בטיפול זה וזה, בלקוחות האלה והאלה, כי יש תיאוריות שלמות למה נורא חשוב לבדל ולמצוא את הנישה ולהתמקד, אוקיי? ואני מבינה את זה ויש לזה המון ערך, ויש אנשים שזה עובד להם נהדר, ויש אנשים שלא. אני אחד מהם, אני בן אדם שהוא all over the place, אני בן אדם שאם תיתנו לי להתמקד, אני יכולה להבין את הערך העסקי של הדבר הזה. אבל הערך האישי שלי, כליאת שצריכה לקום בבוקר לעשות את זה, יהיה מחיר מאוד מאוד כבד, ולקח לי המון המון שנים כדי למצוא את הדיוק, ואני יכולה להגיד לכם שהוא ישתנה. בעוד כך וכך שנים הוא ישתנה שוב, כי אני מתפתחת והדברים שאני מתמקדת בהם, והדברים שאני רוצה לעשות משתנים, ובדיוק כמו שכתבת, כשאני מתרחקת ממי שאני, כי אני מנסה לענות לאיזשהו שטנץ, לאיזשהו, שוב, מודל שיווקי מסוים, אני מתרחקת ממני. מה שאני מדברת הוא לא דברי אלוהים חיים. אני לא הבן אדם הראשון ולא הבן אדם האחרון שאומר את הדבר הזה. אבל אני אומרת את זה במילים שלי, בדרך שלי את. יש אנשים שהתחברו לזה ויש אנשים שלא. זה הבידול שלי. הבידול שלי זה ראיית העולם שלי וסיפור החיים שלי ותפיסות העולם שלי והלב שלי והרגש שלי והאהבות שלי והדברים שאני לא אוהבת לעשות והחוזקות שלי והחולשות שלי. זה הבידול שלי. אני לא צריכה להתאמץ על זה, זה שם, זה מי שאני. ואני צריכה לדבר את עצמי. וכשאני מדברת את עצמי, אין בן אדם שיכול לדבר כמוני. יש אנשים שיכולים לדבר, שוב, במרכאות, יותר טוב או פחות טוב, או יותר רהוט, או יותר מסודר ומובנה, או יותר סיפורי, וגם אני עובדת על המיומנויות שלי ומשתפרת, אבל בסוף אני זה אני. ויש אנשים שהתחברו לזה ויש אנשים שלא, ואני חושבת שבאמת ההבנה העמוקה הזאת, שיש לנו זכות קיום, להיות אנחנו, בלי לנסות לנצח, להשיג, לשים אחרים אחרינו, זה הלמידה החדשה שלנו. וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, הדבר שאנחנו מרגישים, בדיוק ההפך מהתרחקות ועצבות, זה התרחבות ושמחה וחיבור ולהיות אני. ואם יבוא בן אדם אחד לשמוע את זה, זה הבן אדם הנכון שרוצה לשמוע את זה. רוצה להקשיב, שזה מדבר עליו, שזה יפתח לו את הלב. כשאני מדברת ובן אדם אחד אחר כך כותב לי, וואו, את לא מבינה מה זה עשה לי? זה לא משנה אם היה 50 צפיות או 200 צפיות. בן אדם אחד שהשתנה לו החיים. וזה יכול לקרות רק כשאני אדבר את את הדרך שלי, שאני ארגיש איתה טוב. כי אם אנחנו מדברים את מה שאחרים רוצים לשמוע, אנחנו מתכווצים שם. אוקיי? אז אני מקווה שנתתי ככה חומר למחשבה, ובאמת אנחנו לא צריכים להתאמץ, לבדל את עצמנו. יש לנו טביעת אצבע ייחודית, literally, מילולית. יש לנו טביעת עין ייחודית. אוקיי? יש לנו את הטביעה שלנו. אנחנו אחד, יחיד ומיוחד. לעולם לא יהיה מישהו כמונו. לעולם לא היה מישהו כמונו. ואין אף אחד שהוא דומה לנו. ואת זה אנחנו צריכים לחגוג. ואת זה אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו לחגוג. אל תנסו להיות מישהו או משהו אחר. תחגגו את עצמכם. ותחרות והישגיות מייצרים בדיוק את ההפך. כי אני מקבלת ערך רק מכישלון של מישהו אחר. ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. לשם אנחנו לא באמת יכולים להיות מי שאנחנו רוצים להיות. אוקיי? אז תודה ענקית. שמחתי ככה על זה, ותודה על התגובות, ותודה רחל שהיית איתנו, וכל מי שככה בא והולך ונכנס, אז תודה גדולה. אז אני ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים. אם אתם רוצים ללמוד עוד על התוכניות ועל הקבוצה שאני מעבירה ועל הקורסים ועל הספר וכולי, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר, ואני אפגוש אתכם בפרק הבא. אם יש לכם שאלות, דברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, תכתבו לי ואולי זה יהיה הנושא הבא שלנו. אז תודה שהייתם איתי ושיהיה לך אחלה יום.